הנושא שאנחנו עוסקים בו היום הוא האם נכון, האם מותר, האם זה מועיל להישבע לקיים מצווה. אדם בעל תשובה רוצה לחזק את עצמו ולהניח תפילין כל יום. הוא רוצה להישבע שיום יום הוא יניח תפילין. הוא רוצה לחזק את עצמו במצווה אחרת. וממצוות לא תעשה. היה לי חבר שלמדנו תקופה מסוימת בישיבה שבה רוב התלמידים היו מיישנים. זה היה בתקופה פעם, היום זה כבר לא כך. והוא נמשך לזה. והוא נשבע שהוא לא יישן. השבועה הזאת, האם היא תופסת? הלישון עוד אפשר לשאול, האם זה איסור גמור, אבל נניח שכן איסור גמור, האם השבועה תופסת על איסור כשאדם נשבע שהוא יקיים, לא תעשה. הגמרא אומרת כאן, בדף ח' בנדרים, אמר רב גיל למרב, מניין שנשבעים לקיים את המצווה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. שואלת הגמרא מיד ולא מושבע ועומד ומהר סיני. אלא עקא משמלן דשרי ללאיניש לזירוזי נפשי. פשט הגמרא משמע, שהוא כיוון שהוא מושבע מהר סיני, ואין שבועה חל על שבועה, אז אין אדם יכול להישבע לקיים את המצווה. ומה שמותר לו לעשות, אבל אז מה הוא עושה? אז הוא סתם נשבע שבועה שלא תופסת. שבועה שלא תופסת זה שבועת שווא. אסור לאדם להישבע שבועת שווא. מחדשת לנו הגמרא, על פי הפסוק שנאמר, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, שזה לא נקרא שבועת שווא, זה לא נקרא הזכרת שם שמיים בבטלה, אלא מותר לו לעשות את זה. אבל זה תופס? לא. כי אין שבועה חלה לשבועה. זה הפירוש שפירש הראש בפשט הסוגיה. הלא מושבע ועומד הוא לקיים המצווה ואין שבועה חלה לשבועה. דדרשינן בשבועות מלהרע ולהיטיב, דבהטבת רשות הערה. כלומר, כל שבועות צריכות להיות שבועות בדבר הרשות, ולא בדבר מצווה, ולא בקיום מצווה. אלא כמה שמלן, דשארי לזירוזי נפשי, ולא אבי מזכיר שם שמיים לבטלה. זה מה שהגמרא חידשה, שמותר לו, הרי לכאורה זה, ואם נשבע בשם, ואם נשבע לא בשם, נמיס, על כדעת החמינא דאסור, כדי שלא יתרגל אדם בשבועות, ויבוא לידי להישבע גם על דברים אחרים. באמת אני לא יודע למה הראש לא אומר אפילו שאחרת אם זה לא חל, אז זה שבועת שווא. אדם נשבע דבר שהוא לא תופס, כשהשבועה לא תופסת זה שבועת שווא. אם למשל אדם נשבע שהוא יאכל נבלות, אז זה שבועת שווא. הוא לוקה מטעם שבועת שם, לא מטעם שבועת ביטו, אם הוא לא אוכל. אז על כל פנים, לדעת הראש, אין כאן שום מצווה, אבל יש כאן זירוז. אבל הר"ן לא אומר כך. הר"ן אומר, שעל פי מה שאנחנו יודעים בגמרא במסכת שבועות, זה שכל שבועה שצריך להישבע, כל שבועה, הקיום, התנאי של השבועה זה להרע או להיטיב. זאת אומרת שהשבועה יכולה להיות שאדם נשבע להרע, וגם הוא יכול להיטיב. אם הוא לא יכול גם את זה וגם את זה, אז אי אפשר, אז השבועה לא תופסת. אז אדם לא יכול להישבע שהוא יבטל מצווה, הוא גם לא יכול להישבע שהוא יקיים מצווה, כי צריך להיות גם אפשרות גם להרע וגם להיטיב. אז זה שאלת הגמרא, הרי מושבע ועומד מהר סיני, והשבועה הזאת לא תופסת. מוסיף הר"ן ואומר, מה שאנחנו למדנו שם בגמרא, שהשבועה לא תופסת מבחינת להרע או להיטיב, זה רק לעניין קורבן. אבל לעניין מלכות, לעניין בל יחל, אז השבועה באמת כן תופסת. אני רוצה קצת להסביר את דברי הר"ן. יש לנו שתי פרשיות בתורה. פרשה אחת בפרשת בספר ויקרא, בעניין אומרת התורה, רוא נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע ולהיטיב, לכל אשר יבטא אדם בשבועה, ונעלם ממנו, והוא ידע והשם לאחת מאלה, והתוודע והביא את השמו על חטאו, על חטאתו אשר חטא. זאת אומרת, אדם נשבע שבועה שיש בה להרע או להיטיב, והוא שכח שהוא נשבע, והוא עבר על שבועתו, הוא חייב להביא קורבן. זה מה שהתורה אומרת כאן. התורה לא הזכירה כאן שיש איסור בל יחל, שיש חיוב לקיים את דבריו, היא רק הזכירה שאם אדם עבר על שבועתו, הוא נשבע לבטא בשפתיים, והוא שכח ועבר, נעלם ממנו, אז הוא חייב קורבן. קורבן עולה ויורד. אם הוא עשיר, הוא חייב להביא כסבא. אם הוא לא עשיר, הוא פחות עשיר, אז הוא צריך להביא שני תורים או שני ניונה. ואם הוא עוד יותר עני, אז הוא צריך להביא עשירית עיפה סולת לחטאת. זה דין מיוחד במצווה הזאת ובמצוות הכתורות כאן בפרשה. קורבן עולה ויורד. פרשה שנייה יש לנו בפרשת מטות. שם אומרת התורה, איש כי ידור נדר, או איש אבא שבועה, לאסור עשר הנפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. כאן התורה מדברת על לב שלא יחל דברו, ועל קיום עשה, שהוא חייב לקיים את דבריו, ככל היוצא מציבים יעשה. אלה שתי פרשיות נפרדות, אחת מדברת שהוא משוגג, עבר אל שבועתו, אז הוא חייב קורבן, וזאת מדברת שאדם צריך לשמור על דבריו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. לפי הר"ן, שתי הפרשיות הללו הם כל אחת לעצמה, זה לא דבר אחד. זאת אומרת, מבחינת קורבן, אז צריך להיות השבועה רק בסוג כזה של שבועה שאפשר להיות להרע או להיטיב. זה מבחינת קורבן, כי כך כתוב בתורה בפרשה הזאת של הקורבן. שאם אדם יישבע להרע או להיטיב, זאת אומרת, השבועה שלו יכולה לחול גם להרע וגם להיטיב, שבועה כזאת שיכולה לחול גם להרע וגם להיטיב, עליה חייבים קורבן. אבל שבועה שלא יכולה לחול גם להרע וגם להיטיב, כלומר, הוא יכול להישבע לקיים, אבל לא יכול להישבע לבטל את המצווה, השבועה כזאת לא חלה. זאת אומרת, שבועות חלות רק על דברים, דברי רשות. ואם זה לא דברי רשות, זה דברי מצווה, אז השבועה הזאת לא חלה לעניין קורבן. כך מבין הר"ן. אבל לעניין לא יחל דברו, זה פרשה אחרת. ושם לא כתוב להרע או להיטיב. וכיוון שלא כתוב להרע או להיטיב, אז כל שבועה, אם אדם נשבע לקיים מצווה, שבועה חלה. והוא חייב, חייב. הוא עובר על בל יחל דברו. אם הוא לא יקיים את המצווה שהוא נשבע עליה, הוא עובר על בל יחל דברו, והוא עובר על ככל היוצא מפיו יעשה. כך מבין הר"ן. אבל הראש לא מבין כך. הראש אומר ששתי הפרשיות משלימות אחת את השנייה. וגם רש"י במכות אומר הדבר הזה במפורש. שבועה של אין בה להרע או להיטיב, היא אינה שבועה בכלל. לא לעניין מלכות ולא לעניין קורבן. כי שתי הפרשיות משלימות אחת את השנייה, פה כתוב עליו ושם כתוב העונש, במקרה ששוגג כמובן. כי קורבן מביאים רק בשוגג. זו המחלוקת בין הראש ובין הר"ן. והמחלוקת הזאת היא גם בעוד ראשונים חולקים בדבר הזה, בעל המאור והמלחמות. ואני רוצה גם להביא את הדברים מהמקור שלהם. בסוף פרק שלישי במסכת שבועות, כן, מי שרוצה ללמד טוב את הסוגיות הללו, הוא חייב ללמוד גם את פרק שלישי במסכת שבועות. אז הוא רואה את הדברים בשלמות. אנחנו אבל מדברים עכשיו על הרמב"ן, על בעל המאור. אבל הפרק הזה הוא לא פרק ממש קשור עם מה שאנחנו לומדים כאן בסוגיות שלנו ובפרק שני אחר כך. אז אני מקווה שאני אמצא כאן, זה בעל המאור לדפוס אחר. אבל הוא אומר כך. ונשבע לקיים מצוות עשה, השבועה והנדר חלים עליו למלכות, אבל לא לקורבן, לפי שאינה בלאו ההן. לא מיתה הכתוב, אלא מקורבן, דכתיב בלערה או להיטיב. כלומר, כמו דברי הר"ן, כך אומר בעל המאור, שאם הוא נשבע לקיים מצוות עשה, אז השבועה והנדר חלים עליו למלכות, אבל לא לקורבן, לפי שאינה בלאו ההן, ולא מיתה הכתוב, אלא מקורבן, דכתיב בלערה או להיטיב. ושפיר דמי לכתחילה למי בדחי, כלומר, וזה טוב לעשות שבועה כזאת, כדי שאדם יתחזק בקיום המצוות. כן. זה מה שאומר בעל המאור. והמלחמות, שזה הרמב"ן, הוא אומר אחרת. הוא אומר, אבל בשבועות, הוא קודם דיבר על נדרים, הוא אומר, ואילו בשבועות אינו כן, שאפילו לקיים מצוות עשה אינם חלות, לא לקורבן ולא למלכות, דלא יחל דברו כתיב, וחפצי שמיים אינם בכלל למעוטינו, מלאו דשבועה, שלא כדברי בעל המאור. ולא אמרו לקיים את המצוות, לא אמרו נשבעים לקיים את המצווה, אלא לומר דלא מקרי מוציא שמיים לבטלה, אלא זריז ונזכר הווה, דכאכיל שם שמיים עלה, דמילתא לזירוזה בן נפשי. כלומר, זה טוב שזה מזרז את עצמו, אבל זה לא חל גדו של שבועה על זה. ואין בזה לאו, דלא לאו, כן, מפני שהוא מושבע ועומד מהר סיני, ולא, כן, וזה לא, אין על זה לא מלכות, אלא שרי לזירוזי נפשי. כלומר, בעל המאור אומר כהר"ן, ששבועה לקיים את המצווה חלה לדין בל יחל, והרמב"ן אומר במלחמות שאין בכלל שבועה, כי כל השבועות יש רק על דברים שחולין ולא על מצוות, לא על חפצי שמיים. דיברנו עכשיו על קיום המצוות. ומה בקשר לקיום לאווים? אם אדם נשבע שהוא לא יאכל נבלות, האם השבועה הזאת, גם כאן נחלקו הראשונים, האם היא חלה או לא חלה? אז אם כן, נסתכל בדברי בעל המאור, שהוא אומר שנשבע לקיים את המצווה, אז זה חל, אבל נשבע לקיים את הלאו, לקיים לא תעשה, אז השבועה לא חלה. הוא אומר, וכן בנשבע לקיים מצוות לא תעשה, אין עליו שום עונש, אומר הבעל המאור, שום עונש שבועה בין כשהיא קיימה ובין כשביטלה, שאין עליו בביטול המצווה מחמת השבועה לא קורבן ולא מלכות. ורעייתו, והיינו דאמרינן בסוף מכות, ונחשובנה משבועה שלא יחרוש ביום טוב, שם אומרת הגמרא שאדם יכול לעשות עבירה אחת וחייב עליה שמונה לווים. הוא חורש בשור וחמור, בשבת ובקודשים, יש, מצרפים כמה דברים ביחד. אומרת הגמרא, יש עוד לב אחד, למה לא הזכרת? שהוא נשבע, שהוא לא יחרוש בשבת או ביום טוב. זאת אומרת, שבת ויום טוב ושור וחמור וקודשים וכדומה. אז, אבל מה, למה לא הזכרת השבועה? אז יש לך עוד לב אחד. אומרת הגמרא, ונחשוב נמי שבועה שלא יחרוש ביום טוב. זאת אומרת הגמרא, אתה מכחי לך שבועה למושבע ועומד מהר סיני הוא. ואין איסור שבועה, חל איסור המצווה. זאת אומרת, בלא תעשה זה לא חל. למה זה לא חל? מפני שיש כאן כלל של אין איסור חל על איסור. כלומר, אין איסור שבועה חל איסור המצווה, לפי שאין איסור חל על איסור. אז יש כאן כלל חדש נוסף, אומר בעל המאור. יש כלל אחד שאין שבועה חל על שבועה. ובכלל הזה אנחנו אומרים שאם אדם נשבע לקיים את המצווה לעניין בל יחל, השבועה חלה. אם הוא נשבע לקיים את המצווה. אבל אם הוא נשבע לקיים את הלא תעשה, את האיסור, שהוא ישמור על האיסור, כאן יש כלל חדש. אין איסור חל על איסור. ולכן השבועה לא חלה כלל. אבל יש יכול להיות נפקמינה שאנחנו צריכים לדון בדבר. בשולחן ערוך בהלכות שבועות נשבע ד' אם אדם נשבע שלא יאכל נבלות וטריפות, אז השבועה לא חלה. אמר שבועה שלא אוכל נבלות וטריפות, ואכל אינו חייב משום שבועה שהרי מושבע ועומד מהר סיני. זה מוסכם אם כן גם על בעל המאור, כמו שאמרנו, ושבועה על איסורים לא חלים, כי אין איסור חל על איסור. אומר השח. בסעיף קטן ה' בשח, נראה דה נפקמינה אף העידנה, יש נפקמינה מזה לדינה, לעניין חולה שמותר לאכילו נבילה. אם אדם נשבע שלא יאכל נבילה, אחר כך הוא נהיה חולה, ומצווים עליו לאכול בשר, ואין לו בשר כשר, הוא גר במקום שיש רק נבילות וטריפות, או נמצא בבית חולים, ששם מאכילים נבלות וטריפות בלבד, בית חולים בחוץ לארץ, והוא חייב לאכול בשר. אבל הוא נשבע שהוא לא יאכל נבלות. האם הוא צריך להתיר את השבועה? כי עכשיו מצד האיסור נבילה מותר לו. או שהשבועה לא תפסה בכלל. כשהוא נשבע, אז הוא היה בריא. ואז הוא נשבע לא לאכול נבלות, שבועה כזאת לא חלה. עכשיו הוא נהיה חולה, נסתלק האיסור של אכילת נבלות מצד התורה, נשאר לו רק השבועה. אז האם הוא חייב להתיר את השבועה? אומר השח מאיר כמובן, שהרי גם כמו שמותר לו לעבור על איסור נבלה, מותר לו גם לעבור על איסור שבועה. טוב, אבל למה שיעבור על איסור שבועה אם הוא יכול להתיר את זה? אז השח באמת אומר שנראה די יש להחמיר ולהתיר לו. אבל עצם הדיון, האם השבועה הזאת, ברגע שנסתלק האיסור, השבועה הזאת תופסת או לא תופסת? לדעת השח, לא תופסת. רגע, כיוון שאז מותר לו לאכול, אם כן חלש, להפך, לדעת השח היא תופסת, ויש לו להתיר. יש לומר, דאף בחיי גמנא לא חלה משום שבעצם הוא חולה. זה אומר השח. אבל הפרי מגדים, נפלא עליו. פרי מגדים אומר, אנחנו יודעים שלמה זה חל. בשעה שהוא נשבע, אז השבועה הזאת היא לא חלה. איך פתאום היא מתחדשת? הרי יש לנו כלל שניסו חלה ליסו. אז רגע, סליחה, נדייק בדברים. השח אומר שכיוון שכשהוא נשבע, אז לכאורה כשהוא נהיה חולה, האם הוא צריך להתיר? יש לומר דף בחיי, גם נה לא חי לשבועה. כן. אם הוא נשבע שהוא חולה, אז יש לדיון, אז האם הוא צריך להתיר את שבועתו. אבל אם הוא נשבע כשהוא היה בריא, אז אומר השח, הוא לא צריך להתיר את שבועתו. כיוון שהשבועה לא חלה, כיוון שהוא היה, במקום אחר היה אסור באכילת נבלה, ואין איסור חלה לאיסור. אומר הפרי מגדים, ראיתי להזכיר בכאן דבר אחד, והוא לדעי נקודת נפלאה. הנה כבר ביארנו פעמים רבות, דני דקיים עלן אין איסור חלה לאיסור, היינו לחייב שתיים. מה שיש לנו כלל שאין איסור חלה לאיסור, זה הכוונה שהוא לא ירח אף פעם מים. כי זאת אומרת, ניתן דוגמה. האדם התחתן עם אישה. אז היא נאסרת לאחיו בתור אשת אחיו. עכשיו הוא נשא את אחותה של האישה הזאת. אז עכשיו היא אחות אשתו. אז כבר יש עליו שני איסורים. קודם היא הייתה אשת אחיו, ועכשיו האישה הזאת היא אחות אשתו. גם אחות אשתו. אז אם הוא חלילה יבוא עליה, הוא יבוא רק באיסור הראשון ולא באיסור השני, כי אין איסור חלה לאיסור. אבל בעצם האיסור הזה נמצא, היא אחות אשתו. היא לא רק אשת אחיו, זה מציאות. אי אפשר להתווכח עם המציאות. אז אם הוא עשה דבר כזה, אמנם הוא לא נענש, כי אין איסור חלה לאיסור, אבל הוא רשע. שהוא עשה, כן. ונפקא מינה לקוברו בין רשעים גמורים. כך אומרת הגמרא במסכת יבמות. או דוגמה, מי שנשבע על נבילה, ואחר כך חל יום כיפור. סליחה, היה איסור נבילה, ואחר כך חל יום כיפור. אז יום כיפור לא חל על איסור נבילה. אז אם הוא יאכל את הנבילה הזאת ביום כיפור, הוא יעשה איסור נבילה ולא איסור יום כיפור. אלא אם כן, יש דין כולל, אבל כל פנים, אין איסור חל על איסור. אבל המציאות היא קיימת. לכן, אומר הפרי מגדים, אז אם האדם הזה נשבע שלא יאכל נבילה, ועכשיו הוא נהיה חולה, אז האיסור ההוא היה קיים, האיסור של השבועה, רק הוא לא תפס מפני שהיה... מפני שכבר זה היה אסור לו מטעם נבילה. אבל עכשיו נסתלק האיסור של נבילה. אז חל עליו על איסור שבועה. זה מה שאומר הפרי מגדים. אבני מילואים, בתשובה, סימן י"ב, בסוף אבני מילואים יש תשובות, אז בתשובות אבני מילואים, בסימן י"ב, הוא אומר שהשח צודק, לא הפרי מגדים. למה? כי יש הבדל בין איסור שחל מאליו לבין שבועה שאדם יוצר את האיסור. איסור שחל מאליו, כלומר, היא הייתה אשת אחיו ועכשיו היא נהיית אחות אשתו, זה חל מאליו כי היא נהיית אחות אשתו. אבל שבועה שאדם נשבע ומכיל איסור על ידי השבועה שלו, אם האיסור הזה, אם הוא מכיל שבועה על דבר שבר אסור לו, אין איסור חלה לאיסור, אז השבועה בכלל לא חלה. לא שהשבועה חלה, אבל אין עונש עליה, אלא זה, היא לא יכולה לחול, כיוון שכבר המקום תפוס, אז היא לא יכולה לחול. ואשת אח על אשת על אחות אשתו, זה חל, זה אי אפשר למנוע את זה. אבל שבועה, שאדם נשבע, איך אתה יכול לעשות איסור על איסור? כבר זה אסור, אתה לא יכול לאסור את הדבר אסור, כבר אסור. לכן אומר אבני מילואים שהשח צודק, שאם אדם נשבע שלא יאכל לבלה, השבועה בכלל לא חלה. ואפילו אם נהיה חולה, השבועה לא תתחדש על זה שעל העובדה שהוא נהיה חולה. מפני שעכשיו האיסור הזה של נבלה נסתלק. כי השבועה מתחתחילה לא יכלה בכלל לתפוס. כי אין איסור חלה לאיסור, שבועה שאדם מחדש, כן. זה החילוק שעושה אבני מילואים בין איסור שאכל מאליו לבין איסור שאדם יוצר אותו, איסור של שבועה. ואיסור של שבועה בכלל זה לא מתחיל לחול. נראה לי שהמחלוקת הזאת בין הפרי מגדים ובין השח, לפי ההסבר עכשיו של אבני מילואים בכלל, אז היא קשורה במחלוקת של הר"ן והמלחמות, הר"ן והרמב"ן. הרמב"ן אומר שכשאדם נשבע על מצווה, בכלל השבועה לא תופסת, לא חלה. לשום דבר היא לא חלה. מפני שאין אין, אין דין של שבועה על דבר מצווה. התורה לא חידשה את זה. התורה אומרת שיש שבועה רק בעניין ריחולים, לא בדבר מצווה. אז בין אם אדם נשבע לקיים מצווה, בין אדם נשבע לקיים לא תעשה, לא משנה. אין שבועה חלה במקום הזה. התורה אומרת לא יחל דברו, לא אמרה לא יחל מצווה, היא אמרה לא יחל דברו. אז לפי הרמב"ן, השח צודק, וכמו שאבני מילואים מסביר אותו, זה, שבכלל זה לא חל. אבל לפי בעל המאור והר"ן אצלנו, שהם אומרים ששבועה על דבר מצווה היא כן חלה. היא חלה לעניין מלכות. היא לא חלה לעניין קורבן, אבל היא חלה לעניין מלכות. אבל שבועה על איסורים היא לא חלה. ולמה היא לא חלה בשבועה איסורים? למה מצוות עשה לקיים היא כן חלה, ולקיים מצוות לא תעשה היא לא חלה? כי כאן יש כלל חדש. אין איסור חלה לאיסור. כלומר, זה איסור, זה לא הכלל של אין שבועה חלה על שבועה, אלא זה כלל של אין איסור חלה לאיסור. בכלל הזה של אין איסור חלה לאיסור, אז אנחנו יודעים שבמקרה שהאיסור הראשון נסתלק, אז האיסור השני תופס. השבועה כאן הייתה יכולה לתפוס מבחינת המהות של השבועה. למה היא לא תפסה? בגלל שאין איסור חלה לאיסור. בסדר, אז היא תלויה ועומדת. וברגע שאדם חלה, הוא נשבע שלא יאכל נבלה, ועכשיו הוא חלה, אז השבועה כן חלה. כלומר, המחלוקת שבין הפרי מגדים ובין האשח, זו בעצם תלויה במחלוקת של הרמב"ן ובעל המאור. אני רוצה קצת להתבונן יותר במחלוקת הזאת, בביור המחלוקת הזאת. ראשית כל, יש כמה נפקמינות מהמחלוקת, מהדבר הזה. אם למשל, אדם נשבע שהוא לא יאכל תאנים. ואחר כך הוא נשבע, לא, אישה נשבע, שהיא לא תאכל תאנים. ואחר כך היא נשבעה שבועה שנייה, שלא תאכל תאנים. השבועה השנייה לא חלה על שבועה ראשונה, כי אין שבועה חלה על שבועה. מה הבעל? והפר לה את השבועה הראשונה. האם השבועה השנייה חלה? או לא חלה? זה תלוי במה שאנחנו עכשיו אמרנו. ההפרה היא לא עוקרת את השבועה הראשונה. היא רק מפסיקה את האיסור מכאן ואילך. יש הבדל בין אדם נשאל על שבועתו ובין אדם הפר את ההפרה שהבעל מפר את נדרי אשתו ואת שבועות אשתו. ומה שהוא מפר זה מכאן ואילך. זאת אומרת, הוא גוזז את האיסור, הוא לא עוקר אותו מהתחלה כמו אם אדם נשאל על שבועתו. אז בא עם הבעל והפר את השבועה הראשונה, השבועה השנייה לא יכולה לחול. או כן יכולה לחול. זה תלוי בשאלה הזאת. האם השבועה חלה ותלויה ועומדת, או בכלל היא לא חלה. לפי הר"ן היא חלה, רק היא תלויה ועומדת. וכשהוא יפר, אז השבועה השנייה חלה. לפי הרמב"ן, בכלל לא יכולה לתפוס, ואז היא לא תחול גם אחר כך. אם היא תישאל על שבועתה, אז השבועה הראשונה בכלל לא הייתה, אז השבועה השנייה חלה. אבל אם הוא מפר, לא? או נתן דוגמה אחרת. אדם נשבע שהוא לא יאכל נבלה. ועכשיו נבלה התערבבה בקשר, והיא בטלה ב-60. אז עכשיו מבחינת דיני נבלה זה מותר. אבל מבחינת דיני שבועה, שבועה זה דבר שיש לו מתירים, הוא יכול להישאל על זה. אז האם הוא צריך להישאל על השבועה שלו? כיוון שאף על פי שזה בטל, אבל מבחינת דבר של מתירים אפילו באלף לא בטל. כלומר, הוא יכול להישאל ואז הוא לא יהיה איסור בכלל, הוא יכול לסלק את האיסור. דברים שאפשר לסלק את האיסור אין ביטול. האם הוא צריך להישאל? לפי הרמב"ן, לא, כי השבועה בכלל לא תפסה. לפי הר"ן, השבועה תפסה, ועכשיו הוא צריך להישאל עליה. אני רוצה קצת להתעמק יותר בדבר הזה. מה יהיה הדין? הקצות מדבר על זה בסימן עין ג', סעיף קטן, אין לי כמנומני. הקצות אומר ככה, אם אדם חייב חוב לשני, ואחר כך הוא נשבע לו שהיום הוא ישלם את החוב. הוא לא חייב לשלם היום את החוב. הוא יכול לשלם אותו גם מחר. הוא לא יתחייב לו ביום מסוים. ועכשיו המלווה אומר לו, בוחץ עליו שהוא יחזיר את החוב, אז הוא אומר, הוא נשבע לו, היום, מחר, שהוא משלם את החוב. הוא יכול גם להישבע שהוא היום לא ישלם. הוא לא עובר על מצווה, כי הוא לא חייב לשלם היום. אז זה בעצם, מבחינת הדיבור שלו, הוא יכול להגיד, אני לא אשלם לך היום, אני אשבע שלא ישלם, אני חש שכן ישלם. זה לא, הוא לא עובר על דבר מצווה. אבל אם הוא ישלם היום, הוא יקיים את המצווה. האם השבוע חל על מצווה? בפועל זה מצווה. מבחינת הדיבור שלו זה לא מצווה. כלומר, הוא אומר, אני משלם לך היום את החוב. הוא לא משלם, הוא יכול, זה ישנו בלה והן. הוא יכול להגיד לא משלם, הוא יכול להגיד כן משלם על היום. אבל עכשיו שהוא יבוא לקיים את המצווה, לקיים את השבועה, ברגע שהוא מקיים את השבועה, הוא מקיים את המצווה. האם השבועה חל על קיום? בקיום זה איננו בלוון. בדיבור זה ישנו בלוון, יש מצב כזה מורכב. כן? בעצם משהו, כמו שאמרתי, הוא יכול להישבע ככה, הוא יכול להישבע ככה, זה ישנו בלוון. אבל אתה עכשיו מבצע, כשאתה מבצע, בעצם קיימת מצווה. האם קיימת את השבועה? קיימת מצווה. אז שבועה, זה שבועה בפועל, הרי כשזה לא, זה אלינו בלוון. כי לא להחזיר חוב או כן להחזיר חוב, זה איננו בלוון, כי זה אדם מחויב להחזיר חוב. רק כשאתה, אתה כן מחזיר חוב, ואז אתה מקיים את המצווה, ואז מתקיים את השבועה. זה איננו מלא ואין, אתה לא יכול לא לקיים את המצווה. האם, אז זאת אומרת, בפועל זה איננו מלא ואין. בשבועה זה ישנו מלא ואין. מה קורה במקרה כזה? האם השבועה היא חלה? או השבועה לא חלה? לכאורה, כאן שאלה עקרונית, לכאורה זה תלוי באמת, מה עיקרו של השבועה? העיקר של השבועה שאדם לא יעשה אחרת ממה שהוא נשבע. שיקשיבו לחקירה הזאת. האם כשאדם נשבע, נעלה עליו איסור, ועכשיו כשהוא עושה, עובר על שבועתו, הוא עובר על איסור. או, או העיקר מה שקורה זה שהוא מחלל את דבריו. שהדברים שלו מחוללים, הוא פוגע בדיבור שלו. או שהדיבור שלו תפס כבר, אסור לו. עכשיו מה שהוא עושה? הוא עושה איסורים. אנחנו מתייחסים למעשה, לתוצאה, לפעולה שהוא עשה בניגוד לשבועה, או לדיבור שעכשיו הוא חילל אותו. הדיבור עכשיו מחולל. והמעשה הוא בעצם תנאי שגורם שהדיבור מחולל. לכאורה בזה נחלקו הרמב"ן ובעל המאור. כן, הרמב"ן ובעל המאור. הרמב"ן והר"ן. כן. האם העיקר זה הדיבור, שעכשיו הדיבור מחולל? אז נכון שעל המעשה הזה, המעשה הזה הוא איננו בלה ואין. אבל על הדיבור, כשהוא היה כאן, כעיקר הדיבור, והדיבור היה בלבן, אז לכן, אז הדיבור, אז אחד, כי העיקר זה הדיבור. או העיקר זה בפועל, ובפועל, במקרה שאנחנו אמרנו, כשהוא עושה את המעשה, כשהוא מחזיר את החוב, אז בעצם הוא מקיים מצווה, וזה איננו, בקיום איננו בלבן. בדיבור זה ישנו בלבן, בקיום זה איננו בלבן. אז השאלה מה העיקר? אם העיקר זה הדיבור, אז השבועה חלה. אם העיקר זה הקיום, אז בפועל השבועה לא יכולה לחול, כי בפועל השבועה איננה בלבן. המבית אומר שהשבועה לא חלה, כי כשמקיים, מקיים מצווה. אף שאינו מחויב לקיים, אבל הוא לא מחויב לקיים היום את המצווה. מבחינת הדיבור, אבל מבחינה בפועל יוצא שהוא כן מקיים מצווה. ככה המבית מבאר. אבל לכאורה, ביסוד הזה אנחנו יכולים לתלות את המחלוקת של הרמב"ן והר"ן אצלנו. ונפקא מינה נוספת, אני יכולים להוסיף עוד. אמרנו שהרמב"ן אומר שאדם נשבע לקיים את המצווה, בכלל לא חל שום דבר. למה? כי איננו בלה ואין. אם אדם נשבע, זה לא חל לא רק מבחינת חיוב קורבן, אלא גם מבחינת לא יחל דברו, כיוון שאיננו בלה ואין. אבל יכול להיות מצב כזה שאדם כן נשבע על המצווה וישנו בלה ואין. כגון שאדם נשבע, בכולל, הוא נשבע שהוא יאכל, שהוא לא יאכל מצה כל השנה. כל ימי השנה הוא לא יאכל מצה. או להפך, שכל יום ויום מימי השנה הוא נשבע שהוא יאכל מצה. זה כולל כמובן את פסח. וכשאדם נשבע בכולל, לבטל את המצווה, האם השבועה כאן תחול, כי כשזה יהיה בפועל, אז בעצם זה יהיה בניגוד למצווה. אבל השבועה יכולה לחול, אדם יכול להישבע בכולל לבטל את המצווה. אז הרמב"ן באמת אומר, הרמב"ן שהוא אומר שלבטל את המצווה, להישבע לבטל את המצווה, ודאי שלא יכול, וגם לא לקיים את המצווה, השבועה לא חלה, אבל בכולל, הוא יכול להישבע לקיים את המצווה. והשבועה חלה לעניין מלכות, אבל לא לעניין קורבן, וזה מסביר מה שאנחנו אמרנו. כי בפועל, דין הקורבן זה שייך לה בפועל. זאת אומרת, כשאדם עושה את המעשה, האם זה יחשנו בלוויין? זה איננו בלוויין. כשהוא מקיים את המצווה, היא לא יכולה לא להתקיים. אבל מבחינת הדיבור, כיוון שזה בכולל, אז זה חל. אז יוצא שלגבי דיני מלכות, הדיבור היה הקובע. לגבי דיני קורבן, הפועל קובע. זה אומר הרמב"ן, כשזה בכולל. וזה אומר הר"ן תמיד, אפילו שלא בכולל. מבחינת הדיבור, האדם יכול לקיים, כשהוא נשבע לקיים את המצווה, אז מבחינת הדיבור זה לא סותר, כי אני, כמו שאמרתי, שהעיקר זה הצד הדיבורי, ולכן זה חל. מבחינת הקיום, אז אי אפשר, אין מצווה חל על מצווה, אבל מבחינת הדיבור זה כן חל. וזה ההבדל בין חיוב מלכות לחיוב קורבן. טוב, עד כאן.